אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au.
שלום, שמי מונה ואני פרופסור לעבודה סוציאלית ודיקנית בית ספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה העברית.
אולי תספרי לנו קצת על הרקע שלך.
ככה, אני ילידת חיפה בישראל כמובן, גדלתי בשכונת ועדי נסנס, שכונה שנחשבת יחסית שכונת עוני בעבר, היום השכונה במצב יותר טוב לשמחתי. גדלתי, למדתי בבית ספר ממלכתי ועברתי בתיכון, בחטיבת ביניים לבית ספר פרטי, שם סיימתי את התיכון שלי ולמדתי באוניברסיטה העברית את כל התארים שלי, הראשון, השני והדוקטורט, ועשיתי פוסט דוקטורט בשיקגו, והיום אני דיקנית בית ספר שבו למדתי.
את חושבת שאת מקרה יוצא דופן בחברה הערבית, שאת נולדת בשכונת עוני, סוף שנות ה-60, לא נותן לך גיל, אבל את חושבת שאת מקרה יוצא דופן לצאת מתוך החברה הערבית ולהגיע לדרגה של דיקנית באוניברסיטה העברית?
לצערי, זה חלק מהעניין שזה יוצא דופן. לא הייתי רוצה להיות יוצא דופן, הייתי רוצה לראות הרבה אנשים כמוני. היום אני שמחה לראות שיש יותר ויותר נשים בהשכלה הגבוהה, נשים ערביות, יהודיות, נשים מקבוצות שונות, אבל בעבר זה לא היה משהו שהיה כל כך נפוץ, שהרבה בנות למדו באוניברסיטאות, ובטח לא להגיע לדרגת תיקן. אני מאוד מאוד מאחלת לנו כחברה ישראלית שזה לא יהיה מקרה יוצא דופן בשנים הבאות.
אז אילו קשיים עמדו בפנייך? אני מבינה שההורים שלך היו מאוד מתקדמים בזה ששלחו את הבת שלהם ללמוד.
האמת, הקשיים המרכזיים היו קודם כל הקשיים הכלכליים. בשביל מישהי שבאה משכונת עוני, כמובן המשפחה שלי לא הייתה משפחה עשירה, אז גם הייתי צריכה בתיכון להתמודד עם המצב הזה, שהיינו צריכים לנקות את הכיתות בשביל ללמוד בבית ספר הפרטי, כדי שיהיה לנו השכלה טובה. ואחר כך, באמת אחד הקשיים זה המעבר מחיפה, מהבית של ההורים למדינה, לעיר שונה. גדלתי, ועדי נסנס זה שכונה בחיפה, ואחר כך לעבור לירושלים, שהיא בעיניי עיר מאוד מאוד שונה מחיפה, גם אם מתייחסים ליחסים בין היהודים והערבים, כל המורכבות הפוליטית שקיימת בירושלים, לא חוויתי אותה כל כך בעיר חיפה. ואז זה לא רק החוויה הלימודית, אלא החוויה של לבוא לעיר קצת שונה, וללמוד שם, ולהצליח, וגם למרות שבאתי מעיר מעורבת, עדיין שפת האם שלי לא הייתה עברית, והייתי צריכה גם להתמודד עם זה, מול סטודנטים אחרים, שזו שפת האם שלהם.
וספרי לנו קצת על בעלך, אומרים שמאחורי כל אישה מצליחה עומד גם גבר.
נכון, האמת בעלי הוא קצין במשטרה, והוא עכשיו לומד תואר שני בלימודי דתות באוניברסיטה העברית גם, והוא מאוד 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 תומך. אני חושבת שחלק מההצלחה שלי זה גם, לפני שהכרתי את בעלי זה בהחלט ההורים שלי, ואחרי שהכרתי את בעלי אז זה גם ההורים שלי וגם בעלי, שמלווה אותי כמעט לכל מקום ותומך, וגם אם הוא לא בא הוא תומך מרחוק. ו...
אנו משוחחים עם פרופסור מונה חורי קסברי, ואתם מאזינים לרדיו SBS המשדר בעברית ברחבי אוסטרליה עם ניצה לוינסטין. פרופסור מונה חורי קסברי, מהו תחום ההתמחות שלך?
אני עוסקת בכל הנושא של התנהגויות עברייניות ואלימות. אני חוקרת, בעבר חקרתי הרבה יותר אלימות בבתי ספר ואלימות מורים. בשנים האחרונות אני מתעסקת יותר במחקרים שלי בנושא של עבריינות בני נוער ואלימות ברשת.
עבריינות בני נוער ואלימות ברשת, את חושבת שיש הבדל מאז שהתחלת ללמוד לפני 10 או 20 שנה ל-2019?
לשמחתי ובאופן מפתיע ממה שהרבה מהציבור חושב, רמות האלימות בחברה יורדות, במיוחד בנוער, אני לא מדברת על האוכלוסייה המבוגרת. האלימות בני נוער יורדת גם בארץ וגם בעולם, וזה כמובן בעקבות משאבים ומאמצים מרובים, גם של מערכת החינוך, גם של מערכות אחרות, כולל הרווחה, לנסות להתמודד. עדיין זה לא אומר שאנחנו במצב אידיאלי, עדיין יש אלימות בחברה הישראלית ועדיין יש צורך לטפל בה.
יש איזו פאניקה בחברה בגלל אלימות ברשת, זה גם תחום ההתמחות שלך. האם יש סיבה להיות בפאניקה הזאת?
אני חושבת שצריך להתייחס לאלימות ברשת כמו שמתייחסים לאלימות אחרת ולא להיכנס לפאניקה. אני חושבת שמאוד קל להורים לנסות להסביר את המעורבות באלימות בזה שהילדים שלהם מתעסקים הרבה ברשת, בטלפון ובכל האמצעים האלקטרוניים, ממה שאנחנו רואים ומוצאים בעצם שהאלימות ברשת היא לא יותר גבוהה מהאלימות המסורתית. עדיין האלימות שמתקיימת בין בני נוער בחיים האמיתיים, אני אקרא לזה, היא יותר גבוהה, ולכן הפאניקה הזאת, מה שאנחנו קוראים לה פאניקה מוסרית, היא פאניקה מיותרת, כי היא לא משדרת גם מקום טוב, כי אנחנו גם מוצאים שהרבה מאוד מהנוער היום משתמש בטלפונים לצרכים חיוביים, לצרכים לימודיים, לצרכים חברתיים, ואי אפשר לקחת את זה אחורה. אז גם אולי צריך להפסיק להתלונן על השימוש שלהם ברשת, כי בעצם זה החיים. עכשיו זה כמו לבוא לפני 20 שנה ולהגיד לאנשים לא לנסוע בתחבורה ציבורית או לא לנסוע ברכבים ובואו נחזור לחמור. זה אותו דבר.
מוצא חן בעיניי ההשוואה הזאת. ומה עושים באמת כדי להתמודד עם האלימות ברשת? יש משהו שאת יכולה להמליץ להורים?
ההמלצה המרכזית שלי להורים, וזה משהו שאנחנו מצאנו במחקרים, זה להיות, לדבר עם הילדים שלהם, להתייחס לדברים שקורים איתם, לנהל שיח עם הילדים. זה הרבה יותר אפקטיבי מלשים תוכנות חוסמות אתרים. אנחנו יודעים שהילדים הרבה יותר מוכשרים ויש להם כלים הרבה יותר מתוחכמים ממה שיש להורים, אז אם אתה חוסם את הילד שלך בפלאפון שלו, יש לו עוד לפחות 30 פלאפונים של חברים שלו שיכול לגלוש בהם, ולכן חשוב יותר להסביר, לדבר, ללוות את הילדים, לשוחח איתם, גם אם קורים מקרים. משהו מאוד מאוד מרכזי שאנחנו יודעים מהמחקר זה לא להאשים את הילד. הילד הרבה פעמים מפחד לספר על דברים שקורים איתו, וכמובן הילדה, אני אומרת ילד זה לשון, הכוונה גם לבנים ובנות, ואם אנחנו משדרים שהם יכולים לספר לנו ואנחנו לא נשפוט אותם, אנחנו ננסה לעזור להם, זה הרבה יותר אפקטיבי, כי אחרת מהמחקרים שאנחנו מצאנו זה שילדים חוששים מאוד מהתגובה של ההורים שלהם.
אנו משוחחים עם פרופסור מונה חורי קסברי, דיקנית בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה כלכלית באוניברסיטה העברית בירושלים. היה קל להתמנות כדיקנית, והאם את הדיקנית היחידה מהמגזר הערבי, גם אישה וגם מהמגזר הערבי?
האמת היה קל, כי הייתי מועמדת יחידה, כי ועדת החיפוש פנתה אליי, ואני חושבת שגם נבחרתי בפה אחד, אז זה היה מצוין. אבל התפקיד עצמו הוא לא תפקיד קל, הוא תפקיד מורכב, דורש הרבה השקעה, שחלק ממנה זה להגיע עד אוסטרליה, פה למען הבית ספר ולמען האוניברסיטה. ואני חושבת שזה משהו שמאוד שמח אותי, אבל לא רק שמח אותי, אני חושבת שהבחירה שלי גם שמחה הרבה מאוד אנשים, ולשמחתי מי ששמח זה לא רק אנשים מהחברה הערבית, אלא אנשים גם מהחברה היהודית. קיבלתי מיילים מאנשים שאני לא מכירה אותם, שקראו על הסיפור שלי בעיתון, ושלחו לי מיילים שהם מאוד שמחים על מה שקרה. האמת, הבחירה שלי הייתה ממש במקביל לחקיקת חוק הלאום, ולכן אנשים שכל כך כעסו על החוק, אז היה להם מין איזה משהו, תקווה אחת ככה, ראו במקרה שלי, הנה משהו, אור אחד בתוך מה שאנחנו חווים בחברה הישראלית.
פרופסור מונה חורי קסברי, אני רוצה לאחל לך בהצלחה ורב תודות.
רוצים לשמוע עוד סיפורים? האזינו דרך האפל פודקאסט, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, או בכל מקום אחר בו ניתן להאזין לפודקאסטים.